בפרק 12 בהלכות אישות כותב כשנושא אדם אישה, יש פה כמה הלכות שמקדמה להלכה שאנחנו צריכים להגיע אליה. כשנושא אדם אישה בין בתולה בין בעולה, בין גדולה בין קטנה, אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. אחרי כן אומר הרמב״ם בהלכה ו', יתנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהם, או שיתנה את האישה שלא יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם, התנאי קיים חוץ משלושה דברים שאין התנאי מועיל בהם, וכל המתנה עליהם תנאו בטל. זאת אומרת, אמרנו שיש עשרה דברים שהבעל מתחייב וארבעה דברים שבהם הוא זוכה. אומר הרמב״ם, יתנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהם, או שיתנתה האישה, יתנתה האישה שלא יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם. אז באופן עקרוני התנאי קיים. אומר הרמב״ם, אבל חוץ משלושה דברים שאין התנאי מועיל בהם, וכל המתנה עליהם תנאו בטל, ואילו הם עונתה ועיקר כתובתה וירושתה. שלושת הדברים האלה בהם לא מועיל התנאי. כותב הרמב״ם, כיצד? יתנה עם האישה שאין לה עליו עונה, תנאו בטל, וחייב בעונתה, שהרי יתנה על מה שכתוב בתורה ואינו תנאי ממון. אחרי כן כותב הרמב״ם, יתנה עם הלפחות מעיקר הכתובה, או שכתב לה 200 או 100 עיקר כתובה וכתבה לו שנתקבלה מהם כך וכך והיא לא נתקבלה, שוב כותב הרמב״ם, תנאו בטל. בהלכה ת' כותב הרמב״ם כך, יתנת עמו אחר שנשאה, שלא יירשם. יתנת עמו אחר שנשאה, שלא יירשם. תנאה בטל. ואף על פי שירושת הבעל מדברי סופרים, עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. וכל תנאי שבירושה בטל, אף על פי שהוא ממון, שנאמר בה לחוקת משפט. אז ברמב״ם כתוב שהסיבה שבגללה כאן לא מועיל התנאי, כותב הרמב״ם, וכל תנאי שבירושה בטל, אף על פי שהוא ממון, שנאמר בה לחוקת משפט. ברייבד כאן במקום, בהשגה, אומר הרייבד, אמר אברהם, חסרון דעת אני רואה בך, ומה צורך לחוקת משפט? זאת אומרת, הרייבד טוען כנגד הרמב״ם, הדין נכון, אבל הטעם שעליו הרמב״ם מתבסס מיותר. ומה צורך לחוקת משפט? ואיך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם? ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו, דין ודברים אין לי בנכסים אחר מיתתכם, ואין אדם מקנה מה שאין לו בו זכות. זאת אומרת, אופן פשוט כוונת הרייבד, אין צורך בנימוק של הרמב״ם לכך שכאן זה לא מועיל. אומר הרייבד, ואיך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם? זה מתנה על דבר שלא בא לעולם. ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו, דין ודברים אין לי בנכסים אחר מיתתכם, ואין אדם מקנה מה שאין לו בו שום זכות. דין ודברים אין לי בנכסים אחר מיתתכם, זה לא מועיל. מדוע? אומר הרייבד, כי אדם לא יכול להקנות דבר שאין לו בו שום. אלא לאחר, אחר הנישואים, צריך לקנות מידו. כך כותב הרמב״ם, בהלכה א'. בהלכה א', כותב הרמב״ם, התנאימה שלא יירשנה. התנאימה שלא יירשנה. אז אומר הרמב״ם, הרי זה לא יירשנה, אבל אוכל פירות בחייה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו', במה דברים אמורים? בשהתנאימה קודם שתינשא, שהנחלה הבאה לו לאדם שלא ממשפחתו, מתנה עליה שלא יירשנה, קודם שתהיה ראויה לו. אבל אם התנאימה אחר שניסית, תנאו בדל וירשנה, כמו שביארנו. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, התנאימה אחר נישואים שלא יהיה לו דין ודברים מנכסיה ולא בפירי פירותיהם עד עולם בחייה ובמותה, הרי זה אינו אוכל פירות כלל, אבל היא מתה ירשנה כמו שביארנו. אז בהלכה ה' כתב הרמב״ם, התנאימה שלא ירשנה, באמת הוא לא ירש אותה. במה דברים אמורים כותבו אחר כך? בשהתנאי מה קודם שתינשא. התנאי הזה מועיל אם הוא עשה את התנאי לפני הנישואים. אבל אם התנאי מה אחר שנישא, תנאו בטל. תנאי אחר הנישואים, תנאו בטל, כותב הרמב״ם כמו שביארנו. כותב על זה הרייבד, אמר אברהם, נראה לי שחסר מכאן וקנו מידו. את הרייבד אומר, ברור שכשהרמב״ם מדבר על אחר הנישואים, מדובר שהיה קניין, וקנו מידו. אז הערה אחת, הערה שנייה, כותב הרייבד, ואף על פי שקנו מידו, לסילוק הירושה, נו, אז אם היה קניין, אז למה באמת זה לא מועיל? אז אומר הרייבד, ואף על פי שקנו מידו לסילוק הירושה אינו מועיל אחר נישואים. לפי שסילוק הירושה לאחר מותה, סילוק הירושה לאחר מותה, ואינו הקנאה לשום אדם, ואב אלי כקניין דברים, והנישואים כבר חלו על הכל. אבל תנאי בקודם נישואים, לא חלו הנישואים, אלא על מנת שלא יירשנה, ותנאי ממון קיים. זאת אומרת, הרייבד מסביר את החילוק שהביא הרמב״ם להלכה. ואף על פי שקנו מידו לסילוק הירושה, אינו מועיל אחר נישואים. היה קניין, אבל זה לא מועיל אחר הנישואים. למה? אז ברייבד כתוב, לפי שסילוק הירושה לאחר מותי ואינו הקנאה לשום אדם ואב אלי כקניין דברים. כך כתוב ברייבד. העירו האחרונים, לכאורה, ברייבד שראינו בפרק י"ב, כתוב דבר אחר. שם כתוב, ומה צורך לחוקת משפט? ואיך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם? ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו, דין ודברים, אין לי בנכסים אחר מיתתכם, ואין אדם בקנה מה שאין לו בו שום זכות? אז שם, לכאורה, רואים ברייבד שהוא הבין שהבעיה היא מצד שהוא מקנה דבר שאין לו בו שום זכות, כמו שהוא אומר. כאן הבעיה, כך משמע ברייבד, ואינו הקנאה לשום אדם, ואב אלי כקניין דברים. אז לכאורה זה לא אותו חיסרון. אז ביחס להערה הראשונה של הרייבד בפרק חף ג' שהרייבד העיר, אמר אברהם, נראה לי שחסר מכאן וקנו מידו, כבר כתב הרב המגיד. הרי הרמב״ם מביא את החילוק בין ארוסה לבין ארוסה לנישואה כבר בתחילת הפרק. ואמר שמדובר, כך כתב הרמב״ם, שהאישה שהתנית על בעלה לבטל זכות מדברים שזוכה בהם הבעל, תלוי. אם כתב לה רודה ארוסה, אינו צריך לקנות מידו. ואם כתב לאחר הנישואים, צריך לקנות מידו. אז מה שהוא כתב מתחילת הפרק, מתייחס גם למה שהוא כתב אחר כך. בהלכה, בהלכה אי, בהלכה ון. אבל צריך להבין את מה שאומר הרייבד כאן, לעומת מה שאומר הרייבד בפרק י' ב'. אז באופן פשוט, החינוק בדברי הרייבד נוגע להבחנה יסודית שהרייבד עשה גם בדברי הרמב״ם בין שני דברים או שני מושגים שאנחנו נפגשים איתם כאן בסוגיה. הרמב״ם בפרק י"ב, כמו שהוא כותב, מדבר על התנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהם. או שיתנית האישה שלא יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם. זאת אומרת, נושא הדיון הוא התנאי, התנאה. והרמב״ם אומר, כמו שהוא כותב, בהלכת ת, יתנית עמו אחר שנשאה שלא יירשנה, תנאה בטל, ואף על פי שירושת הבעל מדברי סופרים, עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה וכל תנאי שבירושה בטל. זאת אומרת, אנחנו דנים כאן על מושג של התניה. התניה על דין תורה. או התניה על דרבונון במקום שעשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. זה מושג אחד. לעומת זאת, בפרק כף ג', אז נכון שכתוב שם הלשון, הרמב״ם אומר, התנאי מה שלא יירשנה, הרי זה לא יירשנה. אבל כותב הרמב״ם, מה דברים אמורים בשהתנאי מה קודם של תינשא. שהמחלה הבאה לו לאדם שלא ממשפחתו, מתנה עליה שלא יירשנה קודם שתהיה ראויה לו. אבל אם התנאי מאחר שניסית, כתב הרמב״ם תנאו בטל, אבל לכן מצא לנכון הרייבד להדגיש, אבל כאן מדובר בקנו מידו. כאן מדובר בקנו מידו. אז הרייבד מבין שברגע שקנו מידו זה כבר סיפור אחר. נושא הדיון הוא אחר. מדובר פה כבר על הקנייה. מדובר פה על הקנייה. שם אנחנו מדברים על התנייה. מתנה על מה שכתוב בתורה. מתנה על דין שצריך לחול, שלא יחול. לעומת זאת כאן, כיוון שעוסקים כאן בקניין, אז אומר הרייבד, אז הנושא הדיון הוא אחר. זה קניין. מה החילוק? או מה פתאום, או איך יש מקום לדון כאן בשני מישורים שונים? מצד אחד אני רוצה להתנות על דין שלא יחול, ומצד שני אני מדבר על הקנייה. אז צריך לומר שהרייבד למד שבאמת יש פה שני דברים, כמו שאמרנו. יש מצב שבו אדם מתנה, עומד לחול דין. ואני רוצה שהדין לא יחול. אז השאלה אם אני יכול להתנות, כשמדובר על דין ממוני, שהדין הזה לא יחול. יש לי את הכוח או אין לי את הכוח. זה נושא הדיון בפרק י' ב'. אבל, הרי זה ברור שכשבעל נשא אישה, אז הוא כבר זכה לא בירושה, בירושתה. אבל יש לו כבר זכות לרשת אותה. זוהי זכות קיימת. אז היה מקום לדון האם את הזכות, על הזכות הזאת או את הזכות הזאת הוא יכול למחול. ולמחול פירושו של דבר לא מכילה ש... כיוון שכבר יש לו בעלות על הדבר, אז הבעלות היא בעלות, היא לא בעלות כעל רכוש מוחש, אבל זה בעלות על זכות. אז אולי את זה באמת אפשר להקנות. את זה באמת אפשר להקנות. אז כיוון שכמו שאמרנו, מדובר כאן אחרי הנישואים במצב שקנו מידו, אז במצב של קנו מידו יש לנו עסק עם קניין. אז מדוע באמת זה לא יחול? כתוב ברמב״ם, במה דברים אמורים שיתנאי מהקודם שתינשא? שהנחלה הבאה לו לאדם שלא משפחתו מתנה עליה שלא יירשנה קודם שתהיה ראויה לו. אבל אם היא תנאי מאחר שניסית, תנאו בטל, וירשנה כמו שביארנו. מאוד בטל לי רשנה כמו שדיארנו, אז זה לא חל. אבל כאן כבר מדובר על הקנייה, לא על התנייה. אז זה אומר הרייבד שלדעתו הסיבה היא, אז ככה, כשמדובר בפרק י"ב, כמו שאמרנו, מדובר על מתנה. בפרק כ"ג אנחנו מדברים על מקנה. כאן מדובר על הקנייה, אני כבר בא, נכון שבירושה עדיין לא זכיתי, בעצם הנכסים עדיין לא זכיתי, אבל זכות כבר יש לי, אז אולי, אולי את זה שייך להקנות. על זה אומר הרייבד, הסיבה היא, ואף על פי שקנו מידו לסילוק הירושה, אינו מועיל אחר נישואין, לפי שסילוק הירושה לאחר מותי, ולא הקנאה לשום אדם. אז הרייבד טוען שהסיבה שבגללה זה לא מועיל, בגלל כמו שהוא אומר, סילוק הירושה לאחר מותי. הזכות הזאת מתממשת לאחר מותה, ואינו הקנאה לשום אדם. הוא לא מקנה לשום אדם. ממילא זה בגדר קניין דברים. ממילא זה בגדר קניין דברים. זה במה שאנחנו עוסקים בפרק כ"ג. אלה הם דברי הרייבד כאן. כל מקום צריך לומר בדברי, רואים ברייבד, שהוא הבין שיש פה שני מישורים שונים של דיון. מישור אחד במישור של התנאיה על הדין, אדם לא רוצה שהדין יחול. ומישור שני זה המישור של ההקנייה של הזכות. במישור של ההקנייה של הזכות, כותב הרייבד, כיוון שסילוק הירושה לאחר מותה, ממילא, טוען הרייבד, אינו הקנאה לשום אדם. והבה לקניין דברים. כך מבין הרייבד. אלא מה? צריך להבין את דברי הרייבד בפרק י"ב. פרק י"ב כתב הרייבד, אמר אברהם, חסרון דעת אני רואה בכאן. הוא מקשה על הרמב״ם. ברמב״ם כתוב שהיא היכולת להתנות. משום שזה מתנה על מה משום שזה, הפסוק לחוקת משפט. כותב הרייבד, חסרון דעת אני רואה בכאן, ומה צורך לחוקת משפט? ואיך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם? איך הוא יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם? ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו, דין ודברים אין לי בנכסים אחר מיתתכם? הרי הוא מתנה, ואין אדם מקנה מה שאין לו בו שום זכות. אין אדם מקנה מה שאין לו בו שום זכות. כותב, כאן במקום כותב הרב המגיד, והסבר, כותב הרב המגיד כך, ובהשגות אמר אברהם, חסרון דעת אני רואה בכאן, ומה צריך לחוקת משפט? מצטט את דברי הרייבד, אומר הרב המגיד, ואני סבור שרבינו הוצרך לזה מפני שהאישה שהיא מורישה אותו יתנית עמו כן שלא יירשנה והיא תוריש אחר. זאת אומרת, הרב המגיד בא לתרץ את הקושייה של הרייבד. הרייבד טען, לכאורה אנחנו לא צריכים את הלחוקת משפט. גם בלי הלחוקת משפט, כאן הבעל שמתנה שלא יירשנה, גם בלי הפסוק לחוקת משפט, ההתניה הזאת לא יכולה, היא לא פועלת. מדוע? אז כמו שאמר הרייבד, איך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם? ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו, דין ודברים אין לי בנכסים אחר מיתתכם, ואין אדם מקנה מה שאין לו בו שום זכות. כך טען הרייבד, ולכן הוא טען, אני לא צריך את הפסוק. אומר הרב המגיד, יכול להיות שאתה צודק, אבל אנחנו מדברים כאן שלא הבעל הוא המתנה, אלא אנחנו מדברים שהאישה היא המתנה. כך אומר הרב המגיד. ואני סבור שרבינו הוצרך לזה מפני שהאישה שהיא מורישה אותו, יתנית עמו כן, שלא יירשנה, והיא תוריש אחר, ואילו הייתה הירושה כשאר הדברים שבממון, היה התנאי קיים, שיזכה בירושה מי שתורישנו היא. וכן היה בדין בשאר ירושות, אילו היו כשאר תנאי ממון. אבל מתוך שעניין ירושה הוא חוקת משפט, אי אפשר להפקיעו ולומר, איש פלוני יירשני במקום שיש בן. אז ברב המגיד כתוב, לכאורה, שני דברים. יסוד אחד, כמו שאמרנו, שהוא אומר שלדעתו הצורך של הרמב״ם בלחוקת משפט הוא במקום שהאישה היא המתנה. אז צריך להבין מה החילוק. זה דבר אחד. אבל דיוק בלשונו של הרב המגיד מוכיח שהרב המגיד אמר, הרב המגיד כתב שרבינו הוא צריך לזה מפני שהאישה שהיא מורישה אותו התנית עמו כן שלא יירשנה והיא תוריש אחר. והיא תוריש אחר. תוספת המילים האלה היא משמעותית. זאת אומרת, הרב המגיד אומר שכשהאישה מתנה שהוא לא יירש אותה, אלא מישהו אחר יירש אותה והיא תוריש אחר, אז אילולא לחוקת משפט היה מקום לטעון שההתניה הזאת מועלת. זה לא שונה מכל מתנה על מה שכתוב בתורה לדעת, בדבר שבממון, שאנחנו פוסקים שתנאו קיים. אלא הסיבה שבגלל, לכן נזקק הרמב״ם ללחוקת משפט. זה מדויק בלשון הרב, מה שמה בדברי הרב המגיד? שאין החינמי. אם באמת האישה הייתה מתנה שלא יירשנה, באופן שהיא לא, היא לא תוריש אחר, אז באמת, באמת אין צורך ללחוקת משפט. הצורך בלחוקת משפט של הרמב״ם זה בגלל שהיא לא רוצה שהוא יירש אותה אלא תוריש אחר. הרב המגיד חוזר על היסוד הזה. הרב המגיד אומר, ואני סבור שרבינו הוא צריך לזה מפני שהאישה שמורישה אותו התנית עמו כן שלא יירשנה והיא תוריש אחר, ואילו הייתה ירושה כשאר הדברים שבממון, היה התנאי קיים שיזכה בירושה מי שתורישנו היא. שיזכה בירושה מי שתורישנו היא. אז הרב המגיד חוזר שמדובר כאן באופן שהיא לא סתם אומרת שהוא לא יירש, אלא היא רוצה להוריש אחר. היא אומרת שהיא מורישה אחר. ואילולא לחוקת משפט של הרמב״ם, במקרה כזה היה צריך להיות התנאי מועיל. אלא רק בגלל הלחוקת משפט זה לא מועיל. אבל משמע ברב המגיד שבאמת אם היא תגיד רק שלא יירשן הזה, היא לא רוצה שהוא יירש אותה, שהבעל לא יירש אותה, באמת בזה הוא מודה. שאפילו כשמדובר על תנאי שלה, אין צורך בלחוקת משפט של הרמב״ם. וצריך להבין מהו הדיוק הזה בדברי הרב המגיד, מלבד שיש מקום להרער על שני החידושים שלו בדעת הרמב״ם. אמרנו שברב המגיד אנחנו שומעים שני דברים. ראשית, חידוש אחד הוא חידש שאפשר לקבל באופן עקרוני את טענת הרייבת. אלא כאן מדובר שהיא המתנה, לא הוא המתנה. זאת טענה ראשונה שלו. אז יש מקום לדון האם באמת הוא צודק. משום שברמב״ם כתוב, התנה הבעל, בהלכה ו', התנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהם. או שיתנה את האישה, שלא יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם, התנאי קיים. אז נכון שבלשונו של הרמב״ם כתוב בהלכה ת' יתנית עמו אחר שנשאה שלא יירשנה תנאה בטל. הלשון היא יתנית עמו. אבל כמו שראינו בפרק כ' ג' שם כתוב יתנה עמה שלא יירשנה, הרי זה לא יירשנה. במה דברים אמורים? בשיתנה עמה קודם שתנסה. אבל אם יתנה עמה אחר שנישאת, תנאו בטל. אז הרמב״ם מדבר על תנאי שהוא מתנה. על תנאי שהוא מתנה. היה מקום לומר שכשהרמב״ם כתב כאן התנית עמו אחר, הוא דייך לכתוב התנית עמו אחר שנשאה, זה לא בגלל שלא מדובר כאן שהבעל מתנה. הבעל הוא המתנה. שהוא לא יירש אותה. אלא אם היא לא מתנה איתו קודם, אם היא לא דורשת את זה, יש מקום לומר, כמו שכתבו, כמו שאומרת הגמרא במציע, כן, דף סמכבה, אומרת הגמרא, זה פתאום עם מי לבעלמה. תנאי שהוא מתנה לטובתה, אם זה לא בא כתוצאה מדרישה שלה, יש מקום לראות אותו כפתאום עם מי לי. לכן זה יהיה כרמב״ם לכתוב, התנית עמו. אבל למעשה, המדובר הוא, שהבעל הוא זה שאומר, כן, הוא זה שמתנה שהדין לא יחול. כך היה מקום לומר. הכל פנים, הרב המגיד כתב שחייבים לומר ברמב״ם אם הרמב״ם נזקק להלכה של חוקת משפט, חייבים לומר ברמב״ם שהאישה היא המתנה. ואני אומר, עדיין צריך להבין, אז מה החילוק? מה זה משנה? עוד, ביחס לחידוש השני של הרב המגיד, שכמו שאמרנו, לכאורה זה מדויק בלשונו, שהרב המגיד כתב שהצורך בלחוקת משפט של הרמב״ם הוא באופן שהיא מתנה, שהבעל לא יירש אותה ויירשן האחר. משמע מדבריו אמרנו, שאם באמת ההתניה שלה הוא שהבעל לא יירש אותה, גרידה, לא ש... היא לא אמרה שירשן האחר, במקרה כזה אנחנו לא זקוקים לחידוש של הפסוק של חוקת משפט. אין לנו צורך בחידוש של הפסוק. כך משמע מדברי הרב המגיד. אבל ברמב״ם הדברים כמעט ולא ניתנים להיאמר. הרמב״ם בפרק ו' בהלכות נחלות כותב כך: אין אדם יכול להוריש מי שאינו ראוי ליורשו, ולא לעקור הירושה מן היורש, אף על פי שזה ממון. אומר הרמב״ם, לפי שנאמר בפרשת נחלות, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט. לומר שחוקה זו לא תשתנה ואין התנאי מועיל בה. זאת אומרת, הרמב״ם לומד שהפסוק הזה מחדש שלא מועיל בירושה תנאי. חוקה זו לא תשתנה ואין התנאי מועיל בה. בין שציווה והוא בריא, בין שציווה והוא שכיב מרע, בין על פה, בין מכתב אינו מועיל. כותב הרמב״ם, לפיכך, האומר איש פלוני בני בחורי לא ייטול פי שניים. איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום. לא אמר כלום. אז ברמב״ם כתוב שבגלל הלחוקת משפט, האומר איש פלוני בני בחורי לא ייטול פי שניים, או איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום. משמע ברמב״ם שצריך את הלחוקת משפט כדי לומר לנו שבמקרה כזה לא אמר כלום. לפי הרב המגיד, או דיוק לשונו של הרב המגיד, הצורך בלחוקת משפט הוא רק באופן ש, כמו שאמרנו, היא אומרת, אתה לא תירשני, אלא האח שלי יירש אותו. אבל אם היא לא תגיד כך, היא תגיד רק, אתה לא תירשני, היא רוצה לעקור את ירושת הבעל, במקרה כזה אנחנו לא זקוקים לפסוק לחוקת משפט. אבל ברמב״ם משמע, לפיכך האומר איש פלוני בני בחורי לא ייטול פי שניים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום. אז לכאורה המשמעות דברי הרמב״ם לכאורה היא לא כמו שאנחנו רוצים לדייק בלשונו של הרב המגיד. והאמת, הרי המשנה אומרת, המקור, הדין הזה שהביא הרמב״ם כאן בפרק ו' בהלכות נחלות, נמצא במשנה בדברי בתרא. האומר איש פלוני בני בכור לא ייטול פי שניים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום. לא אמר כלום. אז באמת הראשונים שם, שאלו, לכאורה, למה באמת לא אמר כלום? הרי אנחנו מכירים, והמשנה הביאה להלן את הדין של רבי יוחנן מברוקה, שהרמב״ם פסק מותו להלכה. הרמב״ם בהמשך הדין, בהמשך ההלכה שם, כתב הרמב״ם באותה הלכה ב', כתוב ברמב״ם, לפיכך אומר איש פלוני בני בחורי לא ייטול פי שניים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום. איש פלוני יירשני במקום שיש לו בת, ביתי תירשני במקום שיש לו בן, לא אמר כלום. הוא לא יכול להוריש למישהו אחר אם יש לו בנות.
הוא לא יכול להוריש לבנות במקום שיש בנים. אבל אם היו לו יורשים רבים, כגון בנים רבים או בנות או אחים, ואמר כשהוא שכיב מרע, פלוני אחי ירשני מכלל אחי, יש לו אחים, הוא רוצה שאחד האחים ירש את כל הנכסים. אז אם הוא, או ביתי פלונית תירשני מכלל בנותיי, הוא רוצה להוריש לבת אחת את כל הנכסים. במקרה כזה דבריו קיימים. זה נקרא דינה, הדין של רבי יוחנן מברוקה. רבי יוחנן מברוקה למד שאם אדם מוריש, יש לאדם יכולת להנחיל לבן אחד בין שאר הבנים יותר ממה שיהיה לאחרים. אילולא היה מוריש לאותו בן, הירושה הייתה מתחלקת משווה. אבל אם הוא רוצה לרבות לבן אחד וזה ילך על חשבון האחרים, הוא יכול. אז מה הוא לא יכול? הוא לא יכול לומר, הבן הזה לא יירש, הבן הזה לא יירש. אבל הוא יכול לומר, הבן הזה, ראובן, יירש חצי מהנכסים. ואז לא תהיה ברירה. יתר האחים יצטרכו לחלק את החצי השני. כי הוא אמר שראובן יירש חצי מהנכסים. או ראובן יירש את כל הנכסים. אז שאלו הראשונים, מה ההבדל? אם אתה מקבל את ההלכה של רבי יוחנן מברוקה, שאדם יש בכוח אדם לרבות לבין בין הבנים, אז אם כשהיהודי הזה אומר איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, הרי אם הוא אומר איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, המשמעות היא שהשאר יקבלו יותר, כל אחד יקבל יותר. ברגע שאתה מוריד את אחד האחים, אז כל השאר מקבלים יותר. אז למה לא נפעיל פה את דין רבי יוחנן מברוקה, שהרי זה נלמד מכלל דבריו? הוא אומר איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, ממילא השאר יקבלו יותר. אז תפעיל פה את ההלכה של רבי יוחנן מברוקה. הרי אם הוא היה אומר שהשאר יקבלו יותר, זה יקבל, זה יקבל, וזה יקבל, וזה יקבל, גם אם הוא יקבל על חשבון האח הזה, הכל בסדר. זה דין רבי יוחנן מברוקה. אז למה במקום שהוא אומר איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, אתה לא מפעיל את ההלכה של רבי יוחנן מברוקה? כך שאלו הראשונים. אמרו הראשונים, יש הבדל גדול. אם הוא אומר את זה בלשון של עקירה של הדין, הרי הבן הזה צריך לרש. ואני בא ואומר, הבן הזה לא יירש, אז אתה רוצה לעקור את דין התורה. אבל בדין רבי יוחנן מברוקה נתחדש שאתה יכול לרבות בצורה חיובית, לא בדרך של עקירה של הדין. אתה מרבה לאחד. כך אנו חלק מהראשונים על השאלה הזאת. מכל מקום, אנחנו רואים שבאופן עקרוני הראשונים קיבלו, יש דין, מצד אחד ישנה הלכה של רבי יוחנן מברוקה, וההלכה של רבי יוחנן מברוקה מאפשרת לאב או למוריש לרבות חלק של אחד היורשים על חשבון השאר, ומאידך גיסא, כשהוא עושה את זה בדרך של עקירה, אם הוא רוצה לעקור את דין התורה, אז אנחנו באים ואומרים, זה לא מועיל. לא מועיל. מתנה על מה שכתוב בתורה. ברב המגיד אמרנו, שאנחנו רואים שהרב המגיד למד בדעת הרמב״ם שהצורך בפסוק לחוקת משפט הוא בדרך, הוא באופן שהוא עוקר מצד אחד, הוא עוקר, אבל הוא אומר איש פלוני בני לא, היא אומרת בעלי לא יירש אותי, אבל אחי הוא יהיה זה שיירש אותי. בעלי לא יירש, או בני זה יהיה שיירש אותי. במקרה כזה אנחנו זקוקים ללחוקת משפט, אמרנו. אילולכן, אנחנו לא צריכים את הלחוקת משפט. בלי זה אנחנו לא צריכים לחוקת משפט. שהרי בלי זה, הרי, ככה משמע ברב המגיד, גם בלי הלחוקת משפט, זה לא ייתכן. מדוע? באופן פשוט, כי זה נקרא, זה נקרא מתניה על מה שכתוב בתורה. אבל ברמב"ם משמע שההתניה על מה שכתוב בתורה בדיני הירושה, זה שאין יכולת להתנות בדיני הירושה על מה שכתוב בתורה, אף על פי שזה דבר שבממון, זה בגלל הלחוקת משפט. כך רואים ברמב"ם מתחילת פרק ו'. זוהי הסיבה. אז צריך ביאור בדברי הרב המגיד. צריך לומר שהרב המגיד, מהבחינה, הרב המגיד הולך לשיטתו. פירוש, בסוגיה בבבא בתרא, באותה משנה, בדף קוף חפב, כתוב כך. האומר איש פלוני בלי בכור לא איתו פי שניים. איש פלוני בלי לא יירש עם אחיו לא אמר כלום, לא אמר כלום שיתנה על מה שכתוב בתורה. אומרת הגמרא, למה מתנית אם דלא כרבי יהודה? לכאורה המשנה הזאת היא הולכת שלא בשיטת רבי יהודה. דהי רבי יהודה האמר בדבר של ממון תנאו קיים. ואת הגמרא שואלת, למה באמת הוא לא יכול לומר, למה באמת הוא לא יכול להתנות שדין הירושה לא יחול? שהרי זה דבר שבממון אין לי בדרה ביהודה, אבל מה הוא קיים? אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יהודה, אתם ידה וכמחלה, או מחלה, החלו כמחי. אפילו תימא רבי יהודה. אבל במתנה, כשאומר אדם ואישה, הרי את מקודשת לי. על מנת שאין לך עלי שער כסות ועונה, אז היא שומעת שהוא מתנה איתה, מתנה את הקידושי, בתנאי שער כסות ועונה, שזה יהיה בלי שער כסות ועונה, אז היא יודעת והיא מוכלת. יש פה מכילה של הצד שכנגד. אומרת הגמרא, אתה, אבל אחה, לא כמחי. הלשון של הגמרא, כאן הוא לא מחל. אחה לא מחל או לא מוכל. כותב הרשב"ם, אומר הרשב"ם, אז באמת, אומר הרשב"ם כך. אתה, כמח לה, שעל מנת כן קיבלה קידושי, ובהאי הנעד למקדש לה מחלה לי, וכיוון דקיבלה לקידושי מיני נתרצת למחול, אבל אחה ממחי, מה הנאה יש לו לבן שימחול? ואף על פי ששתק הבן, אין זו מכילה. ואינו רוצה להכעיס את אביו. אף על פי ששתק הבן, אין זו מכילה. שאינו רוצה להכעיס את אביו. למדו הראשונים, עוד מעט נראה פשט ברשב"ם, אבל מה יהיה אם הוא יגיד במפורש שהוא מוכן? הבן יגיד במפורש שהוא מוכן. אז מה שמע ברשב"ם שזה מועיל? מה שמע ברשב"ם שזה מועיל? אם תהיה מכילה מפורשת, זה מועיל. ברשב"א, רבו של הרב המגיד כותב כך. ברשב"א כתוב כך. הדם ידה וכמחלה. ואחה לא מחיל. מסתברא דאדה כאמר לא מחיל לאו דווקא. אומר הרשב"א על מסתבר. שמה שהגמרא אומרת, אחה לא כמחין, אין כוונת הגמרא לומר, כמו שלמדנו ברשב"ן, שאם הוא ימחל זה יעזור. לאו דווקא, אלא לרבות הנכתינה, בוודאי אפילו מחיל הבן בפירוש לא עשה ולא כלום. זה לא יעזור. במחילה, אומר הרשב"א, מדוע זה לא מועיל? מדוע אם הבן ימחל בפירוש, האבא אומר, איש פלוני בני לא יירשני. אומרת הגמרא, זה מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון, שלדעת רבי יהודה זה צריך להיות טוב. אומרת הגמרא, לא, אבל רבי יהודה בשאר כסות ועונה יש מכילה. כאן אין מכילה. אז הרשב"ן למד, כאן אין מכילה, אבל אם תהיה מכילה, גם כאן יהיה טוב, לפי רבי יהודה. המשנה דיברה בציור שאין מכילה, הבן שותק. אבל מה יהיה אם הבן יגיד במפורש, אני מוכן, יעזור. ברשב"א כתוב, מסתברא דאדה כאמר לא מחיל לאו דווקא, אלא לרבותא נקטינן, בוודאי אפילו מחיל הבן בפירוש לא עשה ולא כלום.
אומר הרשב"א, למה כאן המחילה לא תועיל?
במחילה, במה שאינו שלו עדיין, והוא עתיד לבוא לו ממילא בירושת האב, אינו יכול להסתלק ממנה ולא למוכרה. מחילה, במה שאינו שלו עדיין, אומר הרשב"א, הוא לא יכול למחול על דבר שהוא לא שלו. מחילה במה שאינו שלו עדיין, והוא עתיד לבוא לו ממילא בירושת האב, הוא עתיד לבוא לו ממילא בירושת האב, אינו יכול להסתלק ממנה ולא למוכרה. כדרך מה שהוא מביא ראיה, כשם שאמר, זה שמרה במציע, מה שירש מאבא מחור, לא אמר ולא כלום. כך אם אמר לאחים, מה שירש מאבא מחור לכם, לא אמר ולא כלום. אז הרשב"א נוקט שגם אם תהיה פה מחילה, זה לא יעזור. לא יעזור. אבל צריך לדייק בלשונו של הרשב"א, מה, ברשב"א כתוב, הוא לא יכול למחול. אומר הרשב"א, מחילה במה שאינו שלו עדיין, והוא עתיד לבוא לו ממילא בירושת האב. יש מקום לדייק בלשונו. ברשב"א כתוב שני דברים. זה לא שלך, זה לא שלו. מחילה מועילה בדבר שהוא שלו. בדבר שהוא לא שלו, לא יכולה לחול מחילה. אבל הרשב"א אומר עוד דבר, והוא עתיד לבוא לו ממילא בירושת האב. מה הכוונה שלו בדבר הזה? מה תוספת המשפט הזאת? והוא עתיד לבוא לו ממילא בירושת האב. אלא צריך, אז צריך לומר לכאורה ברשב"א כך, שבאמת הרשב"א אומר פה שני דברים. יש פה שתי שאלות, כמו שאמרנו קודם. יש פה שתי שאלות. שאלה אחת היא שאלה של התניה שדין תורה לא יחול. התורה אמרה יש דין ירושה. הוא לא רוצה לרשת. הוא לא רוצה שהדין הזה יחול. שאלה שנייה, גם אם הדין יחול, אבל הוא רוצה להקנות את הזכות שיש לו, או את מה שיש לו. אז כותב הרשב"א, אומר הרשב"א, בוודאי אפילו מחיל הבן בפירוש לא עשה ולא כלום, במחילה במה שאינו שלו עדיין, והוא עתיד לבוא לו ממילא בירושת האב, אינו יכול להסתלק ממנו. זה אומנם עתיד לבוא לו ממילא, ובגלל זה באמת לא מועיל פה תנאי, משום שזה עתיד לבוא לו ממילא, אבל, נו, אם תנאי לא מועיל, להגיד שהדין לא יחול, אבל להקנות, שהמחילה תועיל מדין הקנייה. אומר הרשב"א גם זה לא, כי אתה לא יכול למחול על דבר שעדיין הוא לא שלך. אתה לא יכול למחול על דבר שעדיין הוא לא שלך. על כל פנים, כך למד הרשב"א את הסוגיה, שכשהגמרא אומרת, לא כמחיל, הכוונה היא לא שאם ימחל יעזור. גם אם ימחל, לא יעזור. ואינך לא יעזור, כי אתה לא יכול למחול על דבר שלא שלך עדיין. אתה לא יכול למחול על דבר שלא שלך עדיין. אבל ברשב"ם כתוב לא כך. ברשב"ם כתוב לא כך. ברשב"ם כתוב שאם באמת תהיה פה מחילה הוא שותק. אז אתה לא יכול להגיד שהוא מחל? הוא לא רצה להכיס את האבא שלו. אבל אם הוא יגיד במפורש, אני מוכן, כתוב ברשב"ם. אומר הרשב"ם. אומר הרשב"א, אבל מדברי רבינו שמואל זן נראה, שהוא סבור שאם אכל הבן ברצונו, אבי מחילה, שכך כתב, אבל לך ממאכיל מה הנאה יש לו הבן שניחול. אז הוא מדייק בלשונו של הרשב"א. הוא עצמו אומר את הפירוש בסוגיה כמו שהוא אומר, אבל הוא מודה, ברשב"ם כתוב אחרת. לא רק ברשב"ם כתוב אחרת, גם ברייבד כתוב אחרת. ברייבד, בדף קוף חפטט, רואים שהרייבד למד,
כתוב ברייבד, איש פלוני בכור לא ייטול פי שניים, לא אמר כלום. זה רייבד בדף קוף חפטט, כותב הרייבד, דה, כי זאת הפסקה, אין בה שום חילוק. בין שאמר לאחיד בלשון מתנה, בין שאמר בלשון ירושה לא אמר כלום, מפני שהוא עוקר ממה שאמר, לא ייטול ולא יירש. וזה, כותב הרייבד, לא מחל על עקירת נחלתו. דייקו, לשונו של הרייבד, שאם היה מוחל על עקירת נחלתו, היה מועיל. היה מועיל. אז הרייבד נוקט כמו הרשב"א. כל פנים, הרשב"א מפורש. הרשב"א מפורש. שאם הייתה מחילה, זה מועיל. נו, אז אין באמת נבין את הרשב"א. הרי אמרנו, הרשב"א נוקט, הרשב"א נקט, שלא מועיל פה, לא מועילה פה מחילה. אם אבא אומר, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, גם אם הבן מוכן, אומר שהוא מוכר, מוכר על החלק שלו בירושה, אין שום משמעות למחילה הזאת. אמר הרשב"א, למה? משום שהוא לא יכול למחול על דבר שעדיין לא שייך לו. וירושה היא באה ממילא. ירושה ממילא אבי. אמרנו, מה הכוונה של הרשב"א? הכוונה של הרשב"א, יש פה התייחסות לשתי שאלות. יש פה מקום לדון מצד התניה על הדין. אני רוצה שהדין לא יחול. עוד לפני שאני, לפני שאני מוכר. אז על זה התשובה היא, אתה לא יכול להתנות. ירושה ממילא אבי. ירושה ממילא אבי. נו, אבל, נו, אז הדין מוכרח לחול. אז אני אנצל את הזכות שאני למכור, אבל, או למחול, בהנחה שהמושג מחילה או מחירה, כמו שדייקנו קודם בשנו של הרייבד, בחילוק שבין הרייבד בי"ב לרייבד בכף ג', ירושה ומחילה שייכים על דבר שבו שייכת הקנאה, את מחילה או מחירה. אז אומר הרשב"א, אבל גם זה לא ייתכן. מדוע? אם זה לא שלך? זה עדיין לא שלך? אתה לא יכול? כך אומר הרשב"א. אז מה יהיה הפשט ברייבד? או מה יהיה הפשט ברשב"א? ברשב"ם כתוב שהמחילה מועלת. ברשב"ם כתוב שהמחילה מועלת. אז לכאורה נצטרך לומר, על היסוד הזה שאתה לא יכול למחול דבר שלא ברשותך, למחול דבר שלא שייך לך, זה לכאורה יסוד מוסבר. אז במה הרשב"ם חולק? אז לכאורה היה מקום לומר שהרשב"ם והרייבד שניהם סוברים שכאן מועילה. זאת אומרת, זה שזה מועיל כאן, משום שמה שאני אומר שההתניה על הדין, כשאדם מתנה, בגמרא רואים שהגמרא שייכה את זה להלכה של מתניה מה שכתוב בתורה. פירושו של דבר שאני רוצה למנוע מדין תורה שיחול. אני רוצה למנוע מדין תורה שיחול. אז הרשב"א אמר, אתה לא יכול. באופן שזה דבר שממילא אביה. זה הלשון של הרשב"א. ירושה ממילא אביה. נצטרך לומר שמה שהגמרא אומרת, שכאן, כל עוד, הבן או הבעל לא מחל, אז באמת אין אפשרות להתנות. אבל ברגע שתהיה מחילה, הגם שממילא אביה, הגם שממילא אביה, בכל זאת, במקרה כזה, התניה מועלת. זאת אומרת, הרייבד והרשב"א, שנקטו בפשט הגמרא, שאם תהיה מחילה של הבן, אז באמת היא תועיל, אז הפירוש הוא שבאמת אי היכולת כאן, זה נחשב, מתנה על מה שכתוב בתורה לדעת רבי יהודה, שלא מועיל אפילו דבר של אהרון, כי אין פה מחילה של, של, של הצד שצריך לזכות בדין. אבל אם תהיה מחילה של מי שצריך לזכות, אז באמת גם כאן יועיל. גם כאן תועיל התניה. ממילא, אז נוכל לומר, בהסבר דברי הרב המגיד, שאלנו קודם, הרב המגיד, דייקנו בלשונו,
הרב המגיד דייק לכתוב שהצורך בלחוקת משפט של הרמב״ם לדעתו זה רק באופן שהאישה אומרת בעלי לא יירשני אלא יירשני אחר, בעלי לא יירשני אלא יירשני אחר. משמע מדבריו שכשהיא לא אומרת יירשני אחר, היא אומרת רק בעלי לא יירשני, אז באמת אנחנו לא זקוקים לחוקת משפט. גם בלי לחוקת משפט זה לא יעזור. גם בלי לחוקת משפט זה לא יעזור. אז אפשר היה לומר לשיטתו הוא שהוא העמיד את הרמב״ם בציור שהאישה היא המתנה, אז באמת זה לא יעזור בגלל שזה נקרא מתנה. זה נקרא מטה על מה שכתוב בתורה, כמו שאנחנו אמרנו, ירושה ממילא אביה. ירושה ממילא אביה. די, אני מסביר. לשיטת הרשב"ן, וצריך לומר גם לשיטת הרב המגיד שהולך בשיטתו של הרשב"ן, אז הפשט בגמרא שהסברה של ירושה ממילא אביה היא גורמת לכך ש... לא תהיה פה אפשרות של התניה, אפילו אם תהיה הסכמה מצד היורש. כי הרי הם שניהם לומדים פשט בגמרא, כל פנים הרשב"א אמר כך פשט בגמרא, שגם אם היורש ימחל, זה לא יעזור. זה לא יעזור. אבל הרי אנחנו רואים שהרייבד והרשב"ם שניהם למדו, שאם היורש ימחל, זה יעזור. שאלנו, מאיזה דין זה יעזור? הרי לכאורה הרשב"א צודק, הוא מוחל על דבר שלא שייך לו. עדיין. התשובה היא, באמת זה לא עוזר מדין מחילה או מחירה. אלא זה עוזר מדין מתנה על הדין. הוא יכול להתנות שדין מסוים לא יחול. כך למד הרשב"א. כך למד גם הרייבד. אלא מה? מדוע כאן זה לא עובד? מדוע כאן הוא לא יכול להתנות? משום שאין הסכמה של היורש. אין הסכמה של היורש. אבל לא יצויר שתהיה הסכמה של היורש, אז העובדה הזאת שירושה ממילא אביה, היא לא חיסרון. באמת ירושה ממילא אביה. אבל ניתן להתנות על דין הירושה, שהוא לא יחול, אם היורש יסכים. אם היורש יסכים. ממילא, אנחנו יכולים לומר ש... כך נוכל אולי להסביר מדוע הרב המגיד אמר, הרב המגיד, עוד פעם, דייקנו ברב המגיד, הרב המגיד אמר שהצורך בלחוקת משפט של הרמב״ם הוא רק באופן שהיא אומרת בעלי לא יירשני, אבל יירשני אחי, הוא יירשני בני, אבל אם היא אומרת רק בעלי לא יירשני, במקרה כזה אין צורך בחידוש של לחוקת משפט. מדוע לא? אז עכשיו אנחנו יכולים להבין, אין צורך בלחוקת משפט. יש פה סברה של ירושה ממילא אביה. והסברה הזאת לדעת הרב המגיד היא כל כך חזקה, שאפילו במקום שהיורש מסכים למה שהמוריש רוצה, זה לא עוזר. כך רואים ברשב"א. אז ממילא נוכל לומר את זה גם בדעת הרב המגיד. אלא מתי אנחנו בכל זאת זקוקים ליסוד של הלחוקת משפט, באופן שזה נעשה בצורה כזאת שמצד אחד היא אומרת בעלי לא יירשני, אבל מיד היא משלימה ואומרת אבל בני יירשני או אחי יירשני. במקרה כזה כמו שאמרנו, כשמוריש אומר באופן שהוא לא מתנה על דין תורה ישיר, אלא באופן שהוא, כמו שאמרנו קודם, אם הוא עושה את זה בצורה של בן יקבל יותר, במקרה כזה, אז אין פה עקירה של דין תורה ישיר. אז על כל פנים נוכל להבין שההסבר של הרב המגיד בדעת הרמב"ם הוא שהאמת היא שגם זה לא ייתכן בציור הזה. כיוון כמו שהרמב"ם אומר, לחוקת משפט. אבל את הלחוקת משפט צריך רק באופן שהיא אומרת, בעלי לא יירשני, אבל מי יירשני? בעלי לא יירשני, ביתי תירשני. אבל כל מי שאומרת, סתם, רק, בעלי לא יירשני, אין סוף.
מדוע? משום שירושלים אין לה אביה. והירושלים אין לה אביה לדעת הרב המגיד, כמו שאמרנו, כמו הרשב"א, היא סברה כל כך חזקה שנחמתה אין אפשרות להתנות על דין התורה, אין אפשרות למנוע את הדין של התורה אפילו בהסכמת הירוש. אבל כמו שאמרנו ברמב"ם מפורש לא כך. ברמב"ם מפורש שצריך אתה לחוקת משפט אפילו במקום שאדם אומר איש פלוני בני לא יירשם. כך כתוב בפרק ו' נחלות. אז את הרמב"ם לכאורה אי אפשר להסביר כך. את הרמב"ם אי אפשר להסביר כך. אז מה יהיה ההסבר ברמב"ם? הרמב"ם אומר, אז לכאורה היה מקום לומר שהוא נוקט כשיטת הרשב"א. לא כשיטת הרשב"א, לא כמו שרוצה הרב המגיד להסביר, אלא נוקט כשיטת הרשב"א, שבאמת במקום שתהיה מחילה של הבן, הרי אמרנו שהרשב"א למד שכל החיסרון בסוגיה, למה זה נקרא, למה לא יועיל כאן הדין, שזה דבר שבממון ותנאו קיים, למד הרשב"ם כי אין פה מחילה של הבן. אבל לו יצויר שתהיה מחילה של הבן, כמו שאמרנו, אז באמת זה יועיל. וזה יועיל מדין מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים בדבר שבממון. אבל גם את זה קשה לומר בדעת הרמב"ם. מדוע? גם את זה קשה לומר בדעת הרמב"ם. שהוא נוקט כשיטת הרשב"א. זה מדוע? משום שבסופו של דבר אנחנו מוצאים סתירה נוספת בדברי הרייבד. אנחנו מוצאים סתירה נוספת בדברי הרייבד בהלכות שבהם לכאורה הרייבד לא חלוק על הרמב"ם. מצד אחד אמרנו שהרייבד למד את הסוגיה כמו הרשב"א, שאם תהיה מחילה של הבן, כשאבא אומר איש לא נבני לא יירש עם אחד, אם הבן ימחל זה יועיל. ואמרנו לכאורה למה זה יועיל? כי מתנה על מה שכתוב בתורה דבר שיעמוד, תנאו קיים, תנאו קיים. אבל מצד שני אנחנו רואים ברייבד שהוא למד לכאורה כמו הרשב"א, שהרי הרייבד אמר שלמה באמת בירושה, למה באמת כשבעל מתנה לא לרשת את אשתו, כשבעל מתנה לא לרשת את אשתו, אז הרמב"ם כתב שהסיבה שההתניה הזאת לא מועילה בגלל הלחוקת משפט בפרק י"ב. והרייבד טען זוהי איננה הסיבה כמו שראינו קודם, אלא מה אמר הרייבד? הרייבד אמר בפרק י"ב שהסיבה שבגללה ההתניה הזאת לא מועלת, כתב הרייבד, מה צורך לחוקת משפט? ואיך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם, ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו, דין ודברים אין לי בנכסים אחר מיתתכם, ואין אדם מקנה מה שאין לו בו שום זכות. אנחנו שומעים כאן את מה שלכאורה שמענו ברשב"א. כשהרשב"א הסביר פשט בגמרא, מדוע בגמרא אמר הרשב"א מי לא כמחיל, אומר הרשב"א מסתברא שאפילו אם ימחל זה לא יעזור. מדוע? משום שהוא לא יכול למחול על דבר שלא שייך לו. הוא לא יכול למחול על דבר שלא שייך לו. אז והרייבד אומר, איך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם, ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו, דין ודברים אין לי בנכסים אחר מידתכם, ואין אדם מקנה מה שאין לו בו שום זכות. לכאורה נשמעת כאן הטענה של הרשב"א. אז איך זה מסתדר יחד? מצד אחד רואים שהוא מקבל את הרשב"א, ומצד שני רואים שהוא נוקט את סברת הרשב"א. אז צריך לומר שיש פה, ואת הדברים האלה כבר אמר לברוך בר בברכת שמואל במציע בסימן מהם, כתב שם שצריך לחלק לדעתו של הרייבד בין התניה של המוריש להתניה של היורש.
צריך לחלק לדעת הרייבד בין התניה של המוריש להתניה של היורש, להתניה של היורש. פירוש. פירוש. הרייבד למד שכשהיורש מתנה, המוריש מתנה, אז מה פירוש? אבא אומר, איש פלוני בני לא יירשם. איש פלוני בני לא יירשם. הוא לא רוצה שתחול על הבן הזה, לא יחול על הבן הזה דין ירושה. איש פלוני בני לא יירשם. אז למד הרי בפשט בגמרא, כמו שהוא מגלה לנו בדף קוף חפתת, הבן לא מחל. הבן לא מחל. אבל אם הבן ימחל, זה יעזור לא בגלל שהוא ימחל. אם הבן ימחל, זה יעזור לא בגלל שהוא ימחל. כשיש התניה של היורש, של המוריס, סליחה, אם הבן ימחל, אז אמרנו שאף על פי שירושה ממי להביה, לדעת הרייבד, זה לא חיסרון בדין מתנה על מה שכתוב בתורה. בדין מתנה על מה שכתוב בתורה זה חיסרון, עד כמה שאין הסכמה של זה שצריך לקבל את הדבר. אבל אם הוא מסכים, אז אני אומר, מתנה על מה שכתוב בתורה, דבר שבממון, נאו קיים. נאו קיים. כל זה כשאני מדבר על התניה מצד המוריש. אבל כשאני מדבר על התניה מצד היורש, התניה מצד היורש, בציור כזה שאין פיתום ממיל. אבל ההתניה היא מצידו של היורש. שם, באמת, אנחנו זקוקים לסברה השנייה של הרי. אנחנו זקוקים לסברה שאומר הרשב"א שכשיש התניה מצד היורש שהוא מוותר על הזכות, הוא מוותר על הזכות. אז מה פירוש הוא מוותר על הזכות? מה פירוש הוא מוותר על הזכות? יש לו דין ירושה, הוא אומר, אני לא רוצה לרשת. כאן אני בא ודן, גם אם נניח שההתניה לא מועדת, אבל לכאורה יש מקום לדון, הרי הזכות הזאת, יש לי זכות, ומכוח הזכות הזאת אני אזכה בנכסים. אז אני יכול, אני אמחל על מה שיש לי. אני אמחל, מחילה פירושו של דבר הקנאה. הקנאה של זכויות, אבל הקנאה. אז אני אמחל על מה שיש לי. על זה באה התשובה, המחילה הזאת לא מועדת. מדוע? משום שבסופו של דבר עוד אין לך. בסופו של דבר עוד אין לך. מתי שייך למחול? כשיש לך. אבל כרגע עוד אין לך. אומר הרייבד, ואיך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם? ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו, דין ודברים, אין לי בנכסים אחר מיתתכם, ואין אדם מקנה מה שאין לו משום זכות? אז הפירוש יהיה, אז יש לנו פה שתי שאלות. שאלה אחת, שאלה של התניה, ושאלה שנייה, שאלה של מחילה, במובן של הסתלקות מהבעלות על הדבר. שתי שאלות נפרדות. אז כשאנחנו דנים בשאלה של המתנה על מה שכתוב בתורה לדעת הרייבד ברגע שיש הסכמה של המוכל, כשההתניה היא התניה של המוריש, אז אני אומר, יש הסכמה של המוכל, אז ההתניה הזאת עובדת מדין תנאי. מתנה על הדין, אז הדין באמת לא יחול. כשאנחנו דנים מצד התניה של היורש, אז אפילו נניח, אז כלפיו באמת אני יכול לומר, הטענה של ירושה ממי להביה היא טענה. זאת אומרת, עוד פעם, כשאנחנו דנים מצד המוריש, לדעת הרייבד ירושה ממי להביה, היא גורנת לך, היא איננה חיסרון. ובאמת המוריש יכול להתנות אם יש הסכמה של היורש. כך למד הרייבד פשט בגמרא כמו הרשב"א. אבל כל זה כשאנחנו דנים על התניה שמתנה המוריש, והרי שם בסוגיה בקוף חבר מדובר על אבא שאומר איש פלוני בכור לא יתום משניים, איש פלוני בלי לא יירש אחד. מדובר על התניה של המוריש. אומרת הגמרא, אם הבן יסכים לפי הרייבד, לפי הרשב"ן, זה מועיל. היה ירושה ממי לאביה, אז רואים שלדעתו זה לא חיסרון. לא חיסרון. אבל כל זה כשדברים מצד המוריש, כשמדברים מצד היורש, שם זה סיפור אחר. שם זה סיפור אחר. היורש, כיוון שירושה ממי לאביה, אז הוא לא יכול להתנות שהדין לא יחול עליו. כך על כל פנים למד הרייבד, וכך מי שיעיין בבעל המאור ובקושיות של הרמב״ם במלחמות על בעל המאור, יראה שהבעל המאור למד כמו הרייבד. הבעל המאור למד כמו הרייבד. יש לחלק בין היורש למוריש. ביחס ליורש הטענה של ירושה ממילא אבי היא טענה. ביחס למוריש הטענה של ירושה ממילא אבי היא לא טענה. אז ממילא אם אני דן על היורש, אני צריך לדון רק מצד אפשרות העברת הבעלות. לא מצד התניה, אלא מצד האם הוא יכול להקנות את הזכויות שלו. על זה אומר הרייבד, זה בלתי אפשרי. מדוע? משום שזה דבר שלא בא לעולם. עוד אין לו את זה. אז איך הוא יכול להקנות את זה? כל זה אמרנו בשיטת הרייבד, אבל עדיין צריך הסבר בשיטת הרמב״ם, אבל זה בהזדמנות אחרת.